דף ממחה, עמוד א', שורה שלישית מלמעלה. אמר רב יוסף במניומי, אמר רב נחמן. הגמרא ממשיכה לעסוק בעניין הריאה. למעשה, אנחנו כבר הגענו למסקנה שאותה ריאה שיש עליה סירחה, באופן נורמל סירחה נוצרת כתוצאה מנקב ברע. ומכיוון שנקב ברע זה דבר המטריף את הבהמה, אז מבחינתנו הבהמה הייתה צריכה להיות טרפה. ולכן ברוב הסירחות זה באמת יהיה הדין, שהיא טרפה. ישנם סירחות מסוימות, כמו זו על זו, כבסדרם, ששמה ברגע שאני מנפח את הריאה ואני רואה שהריאה מתנפחת, אז אני בא ואני אומר שבעצם נוצר פה גלד במקום של הנקב, וזה גלד שלא עתיד ליפול, כי סתם גלד שיש לנו בריאה, אמר לנו רב יוסף, אין מה לעשות עם זה. זה דבר שעתיד ליפול, אנחנו לא סומכים עליו. אבל במקרה הזה, מכיוון שהגלד הזה הוא גלד שלא עתיד ליפול, שם זה מקרה מיוחד שאנחנו מתירים וסומכים, כיוון שכרגע אין לנו נקב וזה לא עתיד ליפול, אז אנחנו רואים את זה כריאה קשרה. זה בעצם היה הנידון שבפנינו. כמובן שזה לובה בכמה וכמה שיטות בראשונים וכמה מקרים נוספים ברש ובתוספות. מה עכשיו הגמרא ואומרת? אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, ריאה הסמוכה לדופן, אין חוששים לה. כשיש לי ריאה, שהריאה הזאת יושבת עם סירחה, שהסירחה נמצאת בין הריאה לדופן של הבהמה. פה אנחנו באים ואומרים שאנחנו לא חוששים שמא נקבע הריאה, אלא אנחנו תולים את הרעותה דווקא בדופן של הבהמה, שכנראה שהייתה שם איזה מכה, ולכן ברגע שהיא העלתה גלד, ברגע שהיא הבריאה, היא הוציאה את אותו סירחה שהדביקה אותה אל הריאה. אבל למעשה זה לא נקב שבא מהריאה, זה לא סירחה שנוצרה מהריאה, אלא סירחה שנוצרה מהדופן, ולכן הבהמה תהיה קשרה. העלתה צמחים, חוששים לה. אבל במידה והיא העלתה צמחים, זאת אומרת באופן כזה שיש אבעבועות סביב אותו סירחה בריאה, פה אנחנו באים ואומרים שזה ודאי נוצר מחמת נקב בריאה, וכבר אמרנו שנקב בריאה אין לה תקנה, מכיוון שגם אם עכשיו יש שם גלד, מבחינתנו זה לא נקרא סתימה, ולכן הבהמה תהיה טרפה. אני בכוונה לא נכנס פה מעבר לדברי רש"י, מכיוון שכאן כבר כל הראשונים, הר"ן, הרמב"ן, הרשב"א, כולם שואלים, הרי אנחנו יודעים שיש לנו כלל שיש ספק איסורה הולכים לחומרה, ספק דאורייתא. כאן מה יש לנו? ספק מהיכן באה סירחה, האם זה בא מהריאה או בא מהדופן. ומה אנחנו מכריעים? אין חוששים לה. מה פתאום אין חוששים לה? הרי זה ספקא דאורייתא, ספקא דאורייתא לחומרה. כל אחד מתרץ בדרך שלו, מעניין לראות את הרשב"א בהרחבה, הרשב"א אומר שזה ספק ספקא ולכן אנחנו יכולים לסמוך על זה, אבל זהו הבסיס של הדבר. ממשיכה הגמרא ואומרת, מר יהודה משמי דאבימי אמר, אחד זה ואחד זה, בין מקרה כזה של העלתה את אותם צמחים, מה שאנחנו קוראים הבעבועות, ואחד זה, בין אם לא העלתה, חוששים לה. ולכן, היכי אבדינה, אז מה אנחנו באמת עושים כדי לבדוק אם היה נקב בריאה וזה גרם לה להידבק בדופן, או שמה באמת זה בא מחמת הדופן? אמר רבא, רבין בר שווה אסברה לי, מייטינן סכינה דחליש פומי, מביאים סכין חדה מאוד, ואנחנו באים ומפרקין עלה, מוציאים את הסירחה מהדופן של הבהמה, לא מהריאה, מהדופן. וממילא, היא יקרה אותה בדופן, ואם עכשיו אני רואה שתחת מקום הסירחה יש לנו מכה בדופן, זאת אומרת שזה נותר כתוצאה ממכה של הדופן, תלינן בתר דופן, ואז אני אומר שהיא תהיה קשרה, והיא לא, מחמת ריאה היא וטרפה. ואם לא, אם אני לא רואה ראותה בדופן, אז גם שאני עכשיו, ואף על גב דלא כמה אפקה זיקה, זוהי שיטת רשי בגרסתנו, יש פה כמה גרסות בראשונים, אבל גם אם אני עכשיו אנפח את הריאה, ולא יצא לי רוח מתוך האין פה נקב, אבל עצם הדבר שאין לי פה את הראותה בתוך הדופן, אז נשאר לתלות שהסיר חבא כתוצאה מהריאה, וכבר אמרנו שנקב בריאה לא יועיל מה שעכשיו זה בא וניקה, ולכן אנחנו באים ואומרים שבחי גבנה הבהמה הזאת תהיה טרפה. תוספות במקום מדגיש בדיבור המתחיל מייטינן סכינה דחלש, דהיינו כשלא העלתה צמחים, אבל העלתה צמחים אפילו איקה ראותה בדופן לא תלינן בדופן. במקרה כזה שיש לנו הבבועות שגדלו על הריאה, גם אם אני מוצא עכשיו שגם בדופן של הבהמה יש ראותה, זה לא מועיל. מבחינתי הנקב נוצר מבחינת הריאה, ואם ככה הבהמה היא טרפה. רב נחמיה ברי דרב יוסף בדיק לה בפישורי. אומרת הגמרא, רב נחמיה ברי דרב יוסף היה לו פתרון, הוא היה בודק במים פושרים. דהיינו מדגיש רשי, לאחר שהוא פירק אותה את הריאה מהדופן ומצא מכה בדופן, מנפח בה אם מבץ וצמאי את רפה שהרי נקבע, ואם לא מבץ וצמאיה אז אני אומר שהיא כשרה. ולכן מיד תוספות במקום דיבור המתחיל רב נחמיה ברי דרב יוסף בדיק לה בפישור ראי קרא אותה בדופן קאי כדי פירש בקונטרף, מדובר בתנאי שהיה לנו ראותה בדופן, כי אם לא היה ראותה בדופן ודאי שאני תולה את הסיר חבריה. אומר תוספות, ואתה נוהגים להטריף את כל הסירחות ואין בודקין אותן לא בדופן ולא בפישורי. למעשה אנחנו לא סומכים על זה, ואנחנו את כל הסירחות בריאה תולים כנקב בריאה, וממילא מבחינתנו כשיש סירחה הבהמה היא בהמה טריפה. זה הקשר. אם יש סירחה בריאה זה טרף, זה לא כשר ולא כשר.
מה הכשר?
שאין לנו סירחה. ברגע שיש סירחה אנחנו מטריפים את הדבר. סירחה בריאה, בין אם הסירחה עוברת מעונה לעונה, בין אם היא עוברת לדופן, צריך לדעת מה קורה בסירחה שנמצאת זו על זו, לא זו על גב זו, אלא זו על זו כסדרן. פה דנו לאל, השאלה אם זה גם נכלל בתוך ההגדרה של תופעות, זה טעון ביור. אומרת הגמרא, אמר לי מרזות רב ריידר אבונה, ברידר אף פאפי לרבינה, הדר רב נחמיה ברידר רב יוסף, המעשה הזה שרב נחמיה מציע, בדיק לה בפישורי, אתון, אתם, אהם התנינו לה. אתם הבאתם את זה על הדין הזה של ראה, שהעלתה סירחה כנגד הדופן. ענן, הדרבה מייטין עליו, ואנחנו הבאנו את הדין הזה על הדין של רבה. מה רבה אומר? דאמר רבה, הנאיתרתי אוני דרעה, דסירחן להדדי, כשיש לי שתי אונות, לא זו על זו, אלא הכוונה היא שלא כסדרן, שראינו שסירחה כזאת היא התרפה. לטלי בדיקות עליך שורי, אין מה לבדוק. כי גם אם יש לי, למשל, בצד הימין שלוש אונות, עכשיו יש סירחה שנמצאת על אונה א' ואונה ג', ביניהם יש סירחה. אומרת, על זה הגמרא, אין לי מה לבדוק את זה. כי ודאי שזה טרפה. ועל המשנה הזאת, על הדין הזה, בא רבי נחמיה ברי דרב יוסף, בדיק לה בפישורי. ואם הוא לא מצא בנקב, אז הוא הכשיר את הבהמה. ומיד שואל את הגמרא, מתקיף לרבה שהיא, היי מאי, זה בלתי אפשרי הרעיון, למה? בישלמה החתלינן בדופן וקשרה, כשיש לי סירחה בין הדופן לריאה, ואז אתה אומר שבדיק לה בפישורי, אני מבין, כי ברגע שהריאה לא מבצבצת, אז אני בא ואני אומר שמאיפה באה הסירחה? מהראותה שנמצאת בדופן. זה סיבה מוצדקת, למה הוא יבוא ויאמר שאכן הבהמה תהיה קשרה. אלא, הכה, אבל במקרה שלנו, בישלמה הכה, תלינן בדופן וקשרה, אבל הטעם, כשזה בין אונה לאונה, היא היינה כיף טרפה, והיא היינה כיף טרפה. מה זה מועיל לי הבדיקה? הרי אני צריך להבין, סירחה נוצרת מאיזושהי ראותה, או מכה בדופן או מכה בריאה. אמרנו שאם זה סירחה בריאה זה ודאי במחמת נקב, אז אם זה בין אונה לאונה בריאה, אז או שהנקב נמצא באונה א' או באונה ג', אבל זה נמצא בריאה. נקב בריאה זה טרף, אז מה יועיל לי הבדיקה? חוזרת הגמרא לדין המקורי. אמרנו יש לנו ריאה שהיא כרגע תפוסה, דבוקה לדופן על ידי סירחה, מה הדין שלה? אומר רב נחמן שאם העלתה צמחים היא טרפה. ומי אמר רב נחמן הכי? וכי רב נחמן אמר שאם זה אלה הבועות זה צמחים, בועות זה יהיה טרפה. ואמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, ריאה שנקרע ודופן סותמתה כשרה. הנה אני רואה שאני אומר שגם אם היה לנו נקב, ברגע שהריאה נסתמת על ידי הדופן היא כשרה, ואתה אומר שהיא תהיה טרפה. אומרת הגמרא לא קשיא, הטעם במקום רביתה, הכא שלא במקום רביתה. והיכא מקום רביתה, ואיפה זה נקרא מקום הגידול שלה? חיתוכי דאוני, במקום שבו יש לנו את חיתוך האונות, דהיינו בחלק שהם סמוכים לצוואר, ובחלק הזה הלכה היא כמו רב נחמן, כי אין לנו מישהו שחולק עליו ואנחנו מבארים. בעצם כשאני מדבר על החלל של הבהמה, אז יש לנו את החלק של הריאה שנמצאת קרוב לצוואר בחלק הצר של הבהמה, ואחרי זה מתרחבת לה דרך הצלעות, מתרחב לה החלל של הבהמה. אם אני מוצא את הסירחה הזאת שהיא נמצאת בחלק הצר של הבהמה, זה נקרא מקום רביתה, מקום גידולה. פה אנחנו באים ואומרים, הרי אם אנחנו חוזרים רגע צעד אחורה, מה הבעיה שלנו בסירחה? סירחה פירושו של דבר שהיה נקב. נקב בריאה זה דבר שמטריף. למה? כי ריאה שיש בנקב לא יכולה לחיות.
חייב להיות נקב.
חייב.
אם היה מוגלה בלי נקב,
אין דבר כזה.
מה זאת אומרת?
סירחה, לך יש מוגלה בבהמה, קים לנו, וכך הביא הגמרא לאל, שכל סירחה שנמצאת בריאה זה תוצאה של נקב. זה כלל, ידוע. יכול להיות שהיפותטית, גם כל זה ודאי נכון, אומר, אבל היפותטית, בוא נבוא ונאמר שיכול להיות שיהיה סירחה שלא נובעת מנקב, אבל כיוון שרוב הסירחות נובעות מנקב, מבחינתנו כל סירחה בריאה היא נקב. לא, לא, לא משנה, לא משנה, רגע. עכשיו, באנו והלכנו שלב נוסף. באנו ואמרנו על אף שיכול להיות מצב שיש לנו עכשיו גלד שנוצר על גבי הריאה, ואז בעצם נסתם הנקב, אם נסתם הנקב היא יכולה לחיות. הוסיף לנו רב יוסף בממזיין עמוד ב' ואמר לנו, תדע לך, ריאה לא יכולה להחזיק גלד. למה? כי הפעולה של הריאה זה מתכווץ ומתנפח, ממילא הגלד לא יעזור. למה? ודאי שהוא ייפול. אז ממילא היה נקב, מבחינתי טרפה. הסירחה שבא מחמת נקב, וגם אם עכשיו אתה תנפח אותה זה לא יעזור לי, כי הרי אני יודע שהגלד הזה לא היה מחזיק, אז מבחינתי טרפה בפנינו. בא עכשיו רב נחמן והולך שלב נוסף. אומר רב נחמן, נכון שברמה עקרונית כל גלד נופל איפה? במקום הנורמל שזה נמצא בחלל של הבהמה, מכיוון שהצלע לא יושב עליו, החזה לא תופס אותו, לכן אנחנו באים ואומרים שהגלד הזה עתיד ליפול. אבל בחלק הצער הקרוב לצוואר, מכיוון שהוא יושב על בית החזה, ממילא הגלד הזה לא ייפול, הוא יתקיים. אז אם עכשיו אני מנפח את הריאה ואין פה נקב, אז הבהמה תהיה קשרה. זה החילוק בין מקום רביתה ללא מקום רביתה. ממשיכה הגמרא ואומרת, גופה, אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, ריאה שנקבע ודופן סותמתה כשרה. אמר רבינה, והוא דסביך בביסרה. בא רבינה ואומר, צריך אבל שהנקב יהיה כנגד הבשר שבין הצלעות ולא כנגד הצלע, דווקא במקום הבשר. למה? כי הבשר שהוא רך הוא מגן עליו, כמו שרשי אומר שנסבכת ונאחזת הריאה בבשר שבין בית הצלעות, דהווה סתימתה שרירה דלא מפריקה. אבל בצלעות עצמם אין בו סירחה קיימת. שוב, הגלד הזה לא יעמוד, וכיוון שזה לא יעמוד אז יש פה נקב בריאה ולכן זה יהיה טרפה. וכך גם מתחיל תוספות דיבור, מתחיל אמר רבינה, אומר תופעות פירוש נאחד ומסווח היטב בבשר כמו צבר מסווח, ולאחי נקי צביך ולא נקי צריך. אמר לרב יוסף לרבינה, זה לא סביך מי? טרפה. על מה אמרינה נקובה? זאת אומרת שאני רואה את הריאה כנקובה. יהיה אחי כי סביך נמי, לכאורה גם כשיהיה עכשיו מצב שיעמוד פה סתימה, היה צריך להיות טרפה. למה? דעתנה, יש לנו ברייטה שעוסקת לגבי גיד. יש דין שאדם כזה שהוא קרות שופחה, קרות שופחה כמו שוש דבר, שיש לו נקב בגיד, ואז התוצאה היא שהוא לא יורק החץ. אם הוא לא יורק החץ, הוא לא יכול לבוא ולפת בת ישראל, הוא לא ראוי לבוא בקהל. ניקב, אם אדם ניקב לו הגיד, פסול. למה? מפני שהוא שוטט, הוא לא יורק החץ, אלא שכבת זרע יוצאת נגד דרך הנקב, הוא שוטט, וממילא הוא לא מוליד. נסתם, כאשר הוא יכול לחזור ולפת בת ישראל, יכול לבוא בקהל, מפני שהוא מוליד. וזהו, אומרת הברייתא, פסול שחוזר להכשרו. מדייק את הגמרא, וזהו למיעוט אימאי. מה אתה רוצה לומר? זהו פסול שחוזר להכשרו, ומה לא? לאו למיעוט אימאי גבנה, כשיש לי נקב בריאה, שזה יושב סמוך לדופן בבית החזה, אין זה נחשב לנו כסתימה. עונה הגמרא, לא. למיעוט אימאי קרום שאלה, מחבת מכה בריאה, די לא קרום. זה בא לדבר על מה שהזכרנו את הדין של רב יוסף, שאמרנו קודם. קרום שעלה מחמת מכה בריאה, אינו קרום. למה? כי ודאי שהוא עתיד ליפול. אבל כשאני מדבר על מקום כזה שיושב על בית החזה, שמה זה סתימה מועילה, ואכן במקרה כזה שהריאה לא מוציאה אוויר, זאת אומרת שהיה פה סתימה, וזה סתימה שעתידה להחזיק, לכן הבהמה תהיה קשרה. רק שזה בבית החזה.
אז גם בבית החזה וגם על הבשר.
זה רק על הבשר ולא על העצם. מתקיף לרב עוקבא בר חמא, אילו אם קיף בדופן להדמה, היא טרפה. זאת אומרת, שאם היה עכשיו גם בדופן של הבהמה נקב, כנגד הנקב שנמצא בתוך הריאה, במקרה כזה זה יהיה טרפה. אז ניתני נקובת הדופן, למה המשנה לא מונה בין הטרפות? עוד סוג טרפה, נקובת הדופן. חוזרת הגמרא ואומרת לו, ולטיימך, אתה רבו כבר ברחמה. הדה אמר רבי יצחק ברבי יוסף, אמר רבי יוחנן, מרה שנקבע וכבץ אותם תקשרה. המרה יושבת מתחת לכבד. זאת אומרת, הכבד רובץ על גבי המרה מלמעלה, כיס מרה. נקב במרה טרף. אבל אם על הנקב הזה יושב הכבד ופותם, ממילא עתיד לחיות אינה טרפה. מה קורה אילו אם כיף כבד להדה, אם כנגד הנקב במראה יהיה נקב בכבד, מהי? טרפה. ליתני נקובת הכבד, אז למה אתה לא שואל למה המשנה לא אומרת נקובת הכבד? והתשובה היא, אלא כי נקבד אליו מיני מי טרפה לא קטני. מה יוצר עכשיו את הטרפה? הנקב בכבד או הנקב במראה? ברור שהנקב במראה. רק אם יש שם סתימת כבד, אז זה מציל. ולא, זה טרפה. אז הנקב בכבד לא מעניין, מעניין אותנו הנקב במראה. הכנה מכיוון דלאו מן המטרפה, לא קטני. לא מעניין אותי הנקב בבית החזה, איפה מעניין אותי הנקב? בריאה. רק אם כנגדה בחזה יהיה לנו שמה נקב, אז זה לא יציל את הנקב שבריאה. לכן אין מקום לבוא ולשנות לנו במשנה נקובת הדופן.
אבל בכבד היא שטבע,
חוזר, נכון, לכן זה לא מעניין. באי מיני רבא בר חנה משמואל. העלתה צמחים מהו? אנחנו קודם דיברנו על ריאה שהייתה עם סירחה לדופן וגם העלתה הבבועות, ואז רצינו לבוא ולומר שכזה מקרה ודאי שהיא טרפה. פה אנחנו מדברים על ריאה שאין לה סירחה, יש לה רק הבבועות על גבי הריאה. מה יהיה הדין שלה? אמר לי קשרה. אמר לי, אומר לו רבא בר חנה לשמואל, אף אני אומר כן, אלא שהתלמידים מזגזים בדבר. התלמידים לא רוצים לקבל את זה, והם רוצים לומר שיהיה פה צד טרפה. ולמה? דאמר רב מתנה, מליה מוגלה טרפה, מים זקים קשרה. כי היה להם ידיעה בשם רב מתנה, שאם המוגלה, אם הבועה, הצמח הזה, הבבועה הזו, מלאה במוגלה, אז אני תולה את זה בנקב בריאה ואני אומר טרפה. אם זה מלא במים דקי, שמה זה לא בא מחמת נקב, ולכן הבהמה תהיה כשרה. אמר לו, אומר לו שמואל, היא בקוליה יתמר. הדין הזה של רב מתנה בכלל נאמר על כליה. כליה שיש עליה בבואה, אם זה מלא במוגלה, זאת טרפה. אם זה מלא במים, היא תאורה. אבל בריאה לא נאמר כזה דין. וגם אם זה מלא במוגלה, זה לא בא מחמת נקב בריאה. ולכן מבחינתנו הבהמה תהיה תאורה, כמו שאנחנו סוברים. אומרת הגמרא, לא, יש סירחה, יש אבבואה, זה שני דברים. סירחה, לא, סירחה זה כמו מסטיק שנמשך, מדביק מצד לצד. לא, זה גלת, זה יוצא מזה הפרשה של הריאה. אם היה נקב, זה מפריש את החומר הזה, שבעצם מה שיוצר הוא חומר דבי, שפעמים, לא בהכרח, אבל פעמים שהוא יוצר דבק למקום אחר. אומרת הגמרא, רבי יצחק בר רבי יוסף אבי כאזיל בתרי דרבירמיה בשוקה דטפחי, הלך אחריו בשוקה טבחים. חזינו לאנך דקיימן צמחי צמחי, וראו שם למחירה ריאות שיש עליהם אבבואות. אמר לי, שואל אותו רבי יצחק בר רבי יוסף את רבירמיה, לא בא עם הר אומצא, כבוד הרב לא רוצה לקנות קצת בשר הביתה. למה? כי הוא רצה לדעת מה דעתו של רבירמיה על ריאה שיש בה אבבואות. אמר לי, לט לי פריטי. אבל רב ירמיה לא רצה לענות לו, אז הוא אמר, אין עליי כפס. אומר לו, חזר הרב יצחק, אמר לי, זה לא בעיה. אקפננם, אני יש לי קשרים פה עם המוכרים, ייתנו לך בהקפה. ענה, אמר לי, אומר רב ירמיה, מה יעבד לך? אומר רב ירמיה, אני מבין שאתה מתעקש על הדבר. לא רציתי לענות לך, אבל אין לי ברירה, אז אני עונה לך.
למה?
אומר רב ירמיה, דחייתו לקמי דרב יוחנן, כשבאו עם ריאה, מלאה באבבואות, לפני רבי יוחנן, משדר לו, היה שולח אותם לקמי דרב יהודה ברי דרב שמעון, דמורי בה, שהיה מורה בה, משמי דרבי אלעזר ברבי שמעון להתירה, ולי לא סביר עליה. רבי ירמיה תלמיד של רבי יוחנן, כפי שרשי אומר בשורה האחרונה, רבי יוחנן עצמו, לא היה לו מסורת מה הדין של אבבואה בריאה. לא שהוא אחז שזה טרפה, אבל הוא לא יכל לבוא ולהתיר את זה, הוא לא קיבל מרבותיו. אז כשבא לפניו שאלה כזאת, היה שולח את זה למי שהיה לו מסורת. ומי שהיה לו מסורת, התיר אותה. אני רב ירמיה, שאני למדתי רבי יוחנן, אין לי מסורת, אז אני לא יכול להתיר אותה. אז אני לא קונה ריאה עם הבבואה. אבל זה לא בא ואומר שריאה עם הבבואה, יש איתה בעיה. אין לי מסורת מרבותיי. אמר רבה, כי הווה מפגין על בתרי דרב נחמן, שהיינו הולכים הררי רב נחמן בשוק הדגלדוי, בשוק הרצנים, ואמרי לה בשוק הדרבנן, בשוק החכמים, חזי הנח דקיימן כנדי נדי, ראו ריאות עם הבבואות כמו נודות, בבואות גדולים. ולא אמר לו, ולא מידי. הוא לא אמר להם שיש עם זה בעיה. רבמי ורבסיה וחליפה בשוק הדטבריה, עברו בשוק של טבריה, חזו הנח דקיימן תינרי תינרי, ראו שמה ריאות שגדל עליהם צמחים, דהיינו הבבואות כל כך גדולים, שזה כבר נעשה קפה כמו סלע, וגם שמה לא אמרו ולא מידי. ורשי בשורה השנייה מלמעלה אומר, ואילו הן אותן המצויים בבהמות שלנו בריאה, ואין מראיהן דומה לריאה אלא דומים כמראה מוגלה. ולאו היינו אטום בריאה, שזה למדנו שדאטום אין שם צמח, ואינו משתנה מן הריאה, אלא שאין עולים בנפיחה. אז אני יודע שזה בא מחמת, אם זה באמת לא בעיה בריאה, זה בגלל שיש סתימה מחמת המוגלה. אבל זה משהו אחר, זה לא משהו פנימי, זה משהו חיצוני. ודאי. רק במקרה כזה שזה לא מחמת מוגלה. רק אם זה לא מחמת מוגלה. כי אם זה מחמת מוגלה, אז אני יודע שזה המוגלה. ועכשיו החיסרון הפנימי, לא שמי חיסרון. לכן לא יהיה בעיה. וזה בעצם הסוגיה הבאה.
אבל מוגלה זה חור.
אומרת הגמרא, איתמר. שמע טוב. מחת שנמצאת בריאה, זה המקרה. יש לי מחת שמצאנו בתוך ריאה של בהמה. זאת אומרת ככה. הטבח ממשמש ידו, הוא לא פגע בריאה. כי רשי בא ולומד, מחלוקת גדולה בראשונים, אנחנו הולכים רשי. רשי אומר, מחת שנמצאת בריאה בתחילת השורות הצרות, ואין הריאה נקובה מבחוץ, ואין הרוח יוצא ממנה. לפי רשי צריך לנפח את הריאה. יש עוד שיטות בראשונים. לפי רש"י. יש לו משמוש היד, והוא מרגיש שבתוך הריאה יש משהו, הרי באותו רגע שהוא חותך את הקנה, הריאה מתכווצת, מכניס את היד פנימה, מרגיש משהו בתוך הריאה. מנפח את הריאה, מתברר שהריאה 100%, לא יוצא ממנה רוח. פותחים את הריאה, יש בפנים מחט. מה עדים? רבי יוחנן ורבי אלעזר ורב חנינא מכשרי, רב שמעון בן לקיש ורב מני בר פטיש ורב שמעון בן אליקים טרפי. לכאורה לימה בהקא מפליגי דמר סבר המטריפים חיסרון מבפנים שמי חיסרון. המציאות כשמתכת נמצאת בתוך הריאה היא אוכלת את הריאה, בשר נאכל מהברזל. ואז אני אומר שחיסרון מבפנים זה גם בהלכה למשה מסיני, שזה מטריף את הבהמה. נקב מבחוץ מטריף, נקב מבפנים, חיסרון מבפנים זה גם חיסרון. ומר סבר לא בכך, לא שמי, זה נכון, אבל זה לא הסיבה. ומר סבר לא שמי חיסרון. אלה המתארים אומרים שכשיש לי חיסרון מבפנים לא שמי חיסרון, כמו שדיברנו עד היום, ודיברנו על ריאה שנשפכת כקיתון אפילו שכולה בפנים שם ארוסה, לא מפריע לי מה שקורה בפנים. אומרת הגמרא, אין צורך להגיע לזה. לא דכולה על מה חיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון. דיינו פשוט ליותר לגמרא שחיסרון שנמצא בתוך אחרה, לא קיבלנו הלכה על זה, ולכן אין עם זה בעיה. אז מה הבעיה בריאה? מה עם המחת? ואחר הבעיה כמפלגי. מר סבר המכשיר, סינפון הנקת והטועי. מאיפה הגיע מחת לריאה? הבהמה נשמה לתוך הגרגרת, לקנה, מחת, והמחת הזאת היא ירדה לתוך הריאה. אם ככה, זה לא פגע מחוץ לריאה בשום דבר. אין עקב. אין עקב, היא קשרה. ומר סבר, והחולק, המטריף, המטריפים סברו, נקובי נקיבי ועתי. מאיפה הגיע המחת? מהוושת. בזמן האכילה נכנס מחת. המחת הזאת היא יצאה דרך הוושת, הסתובבה בחלל של הבהמה ונכנסה לריאה. ולכן אנחנו באים ואומרים שהבהמה התרפה, כי היה פה נקב מבחוץ. היי עכשיו אין פה נקב מבחוץ, כי כרגע זה נסתם. אבל מכיוון שסתימה בכבד זה לא סתימ, בריאה זה לא סתימה, אז מבחינתי הבהמה טרפה. מספרת הגמרא, האם מחת דשתכח בחיתוך הדריאה? מצאו מחת בחתיכת ריאה. בן אדם בא הביתה, פותח את הריאה, אין לו את כל הריאה, יש לו חתיכה, מגלה בפנים מחת. הייתו על הקמי דרבה מלשאול מה הדין. סבר להכשורה, כי הוא סבר שחיסרון מבפנים לאפש מחיסרון, ומסתום מאיפה הגיע המחה דרך הקנה, אז לא היה נקב מבחוץ, כשרה. הייתי ורב ירמיה ויתם הרב זריקה, שאל אותו רב ירמיה וישורים רב זריקה, למדנו במשנה הריאה שנקבה או שחפרה, מה היא חפרה? אילה אימא מבחוץ, היינו נקבה, אלא לאו מבפנים, ושמע מן החיסרון מבפנים שמי חיסרון, אז איך אתה מדבר נגד משנה? הדר שדרו על הקמי דרב יצחק נפחה, לקחו את השאלה, את הריאה, העבירו את השאלה לרב יצחק נפחה. סבר להכשורה, כמו שדיברנו, כי הוא תלה את זה שזה בא מחמת הקנה, ואין מקום לפסול. ושוב, שאל אותו הייתי ורב ירמיה ויש אומרים רב זריקה, הריאה שנקבה או שחסרה, מה היא חסרה? אילה אימא מבחוץ, היינו נקבה, אלא לאו מבפנים, ושמע מן החיסרון מבפנים שמי חיסרון. הדר שדרו על הקמי דרב עמי, החזירו את השאלה חזרה, הרי התחילו עם רב עמי, החזירו לו את השאלה וטרפה, והוא הטריף את הבהמה. אמרי לי והרבנן מאכשרי, שאלו אותו, אבל יש לנו בשורה החמישית מלמעלה מחת שנמצאת בריאה, רב יוחנן, רב אלעזר, רב חנינא מאכשרי, למה אתה מטריף? אמר להם, הן הכשירו שיודעים איזה טעם הכשירו, ענן מאיזה טעם נכשיר, דילמה איהה וריאה כמן מין כבר. בא הרב עמי ואומר, איך אתה מדמה את זה למקרה של מחת? שם מדובר שהריאה שלמה עומדת בפנינו, מנפח את הריאה, הכל בסדר. פה אני יכול לבוא ולומר שזה בא מהקנה. כשאני מקבל רק חתיכה של ריאה, אולי באמת אם היה לפני את הריאה השלמה הייתי רואה את הנקב בחוש, הייתי רואה מאיפה נכנסה המחת, לכן אני בא ואני מטריף. מה יעזור לי מסתם? אמרנו שאין מסתם בריאה.
זהו, אז למה? הוא אומר ששם הכשירו בגלל שאני רואה שהריאה שלמה. אני רואה שלמה, כי אולי היה נקב נסתם.
ולמה שאני לא אגיד ש...
למה
ש... כי למה שאני אחשוב שזה בא מדרך הוושת, ואני לא יאמר שהיא בלעה מהקנה ולא היה מעולם נקב? הרי אין עכשיו נקב, ואני לא רואה נקב.
עכשיו הוא כן חושד שזה בא מהוושת.
לא, פה אנחנו באים
בו...
לא, חושב שזה בא דרך הריאה. אבל מה שעכשיו בא דרך הריאה, זה גם עשה נקב בריאה מבחוץ, רק אתה לא נמצא פה עם הריאה. אבל שם זה שלם, אז למה שאני אחשוב? אולי, ואולי לא. לא, לא. אם אני תולה שזה בא מהקנה, אז מה פתאום זה עשה נקב בחוץ? הרי המציאות היא שבחוץ אין נקב. ניפחו את זה ואין נקב, אז למה שאני אחשוב? אם אני חושש שזה בא מהוושת, אז יש מקום. ברור שזה עשה נקב. אחרת איך זה נכנס פנימה? אבל אם זה בא מהקנה, מה פתאום שזה עשה נקב בחוץ? אומרת הגמרא, תעמה דלייטה, אז כל הסיבה בגלל שאין בפנינו את הריאה. הייתה ולא מינקבה כשרה, אבל אם הייתה בפנינו ולא הייתה נקובה, הייתי מכשיר. ואמר רב נחמן, היי סימפונה דריאה, דאינקיב טרפה. הרי אותו רב נחמן בא ואומר, שכשיש לי סימפון דהיינו, אני תולה שבמקרה כזה, לא בבוע, סימפונה דריאה, יש לי... לא, סימפונה דריאה. יש סימפונות בתוך הריאה. מה קורה במקרה כזה שיש לי סימפון בריאה, ומצאתי בפנים את אותו מחט, הדינו, טרפה. בסימפון.
זה חלק
מהריאה. עונה הגמרא. ההוא לחברו איתמר. אל תדמה. למה? שם מדובר שבפיצול בין סימפון לחברו, שם מצאתי את המחט. משה רשי מביא בשורה החמישית מלמעלה ברחבות. אצל פיצולו, כשמתפצל מחברו, ניקב אצל דופן של חברו. דקיוון דדופן חברו מה? הסימפון, כשהו, עומד כנגדו ואינו סותם הנקב, ולא מגן עליה. אבל ניקב לאחר פיצולו ברחוק, שבשר הריאה שהוא רך נכנס לנקב, הוא מגן עליו, שם זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן, היי, הדורה דקנטה, אותו החלק של המעיים שסובבים מה שנקרא השומן הטהור, דאם כיב להדי חברי, שניקב ליד חברו מגין עליהם. אז למה פה אתה לא אומר שסימפון מגן על חברו? אמר רב אשי, טרפות כמדמה להדדי, אתה רוצה לדמה בין דין טרפה לטרפה? אין אומרים בטרפות זו דומה לזו, שהרי חותך מכאן ומתה, חותך מכאן זה חיה ברגל של בהמה, אפשר לחתוך מלמעלה וזה לא טרפה, מלמטה זה טרפה. אז הנה אתה רואה שאפילו שבהיגיון זה הפוך כפי שעוד נלמד, אבל בלחות טרפה זה לא ככה. אז איך אתה רוצה לדמות מה שמצאתי במקום אחד למה שידינו במקום אחר? האם אחת תשתקח בסימפון הרבה דריה, מצאו מחת בסימפון הגדול של הריה, הייתו על הקמידי רבנן טרפו, הביאו את זה לפני אותם רבנן שאופרים מחת בריה, לא אמרו בה לא איסור ולא יתר. יותר לא אמרו בה, כשמעתה יוקרם חוששים, שמה זה בא דרך הוושת וניקב ריאה. אבל איסור נמי לא אמרה בה, כיוון דה בסימפון הרבה השתכח, עם הסימפון הנקת והטועי. איך זה הגיע לחלק העווה שבסימפון? צריך להבין דבר אחד, מחט שיוצאת מהוושת, אז יש אוכל בוושת, אני מבין איך זה מנקב את הוושת יוצא החוצה. מחט שמסתובבת בתוך החלל של הגוף וננעצת בריאה אני יכול להבין. שהיא נבלעה בריאה אני יכול להבין. אבל איך היא מגיעה לתוך הריאה פנימה? היא יכולה להיות בקצה של הריאה. עצם זה שיושבת בפנים בסימפון הגדול, ההסתברות שזה בא מהקנה זה הסתברות גבוהה מאוד. לכן הם לא רצו לבוא ולאסור. האום מחתד השתכח בחתיכה דכבד, המצאו מחת בתוך כבד. סבר מר ברד רבי יוסף למטרפה. אמר לרבה שאילו השתכח בביסרקה, הגב נאה וטריף מר, אם זה היה נמצא בבשר היית מטריף, ממתי מחת בכבד זה בעיה? אלא אמר רבה שחזינן, איקופה לבר, ניקובי נקי ועטוי. איקופה לגב, סימפון הנקת ועטוי. אומר רבה שאני מסתכל איפה החלק העווה שנמצא במחת. אם החלק העווה נמצא לכיוון חלל הבהמה, והחלק העווה נמצא בתוך הכבד, איך החלק העבה של המחט נכנס לתוך הכבד? חלק איפה שיש את החור. בהכרח שזה בא דרך הקנה, ירד, יש הרי אמרנו, צד אחד פונה לריאה, צד אחד פונה לכבד, אחד ללב. זה המשיך לכיוון הכבד וזה בא מתוך הכבד. זה לא מטריף. אם אני מוצא את הצד הכה בחוץ, והצד אחד לתוך הכבד, זאת אומרת שזה בא דרך הוושת. וזה קרה דרך המאי, עשה נקב ונכנס והגיע לכבד. בכזה מקרה, זה מטריף את הבהמה. אומרת הגמרא, ואני מבעלים את זה, וזה בתנאי שמדובר במחת עבה. אבל קטין את זה, אם זה מחת דקה, כמו חוט תפירה שלנו, מחת תפירה שלנו, שגם הצד של הנקב הוא חד ודק, לא שנקופיה לגב, לא שנופיה קוף לבר, ניקו ונקי ועטוי, ותמיד אני חושש למטריפים שזה בא דרך הוושת מבפנים, וממילא זה פגע במאי, כפי שרשי מביא בסוף השורה האחרונה, כגון מחטים שלנו שמנקבים בשר אפילו דרך קופה שלהם, לכן ממילא אני חושש שזה בא דרך הוושת וממילא יהיה טרפה. שואלת הגמרא, מה ישנה ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות? אמרנו, אחרי הכרס בא בית הכוסות. בית הכוסות עשוי כמו כובע ויש לו דופן כפולה. עכשיו, שתי הדפנות הדוקים זו בזו ויש שומן ביניהם שמחבר אותם. הדין הוא אם זה מצד אחד הנקב כשרה, למה? כי הצד השני מגן עליו ושומר עליו שהוא שלם. משני צדדים טרפה, זה הדין. אבל אם זה נקב מצד לצד, כולל בשתי הדפנות, אז אני אומר שאם זה יצא מהשנית לחלל של הגוף, היא טרפה. ולא אמרינן לכבי קופיה לברי קופיה לגב, ולא אמרנו בוא נבדוק אם זה נמצא לכיוון בית הכוסות לבפנים או כלפי חוץ. למה פה אתה לא מברר אם זה נמצא לגבי תוך בית הכוסות או לחלל הגוף? אמרי, התם כיוון דיקה אוכלים ומשקים, אימא אוכלים ומשקים דחקו, אז זה לא שאלה. כי ברגע שזה נמצא בבית הכוסות, וזה הגיע דרך הוושת, ירד עם המאכל לתוך הכרס, המשיך לבית הכוסות, פה אני יכול להבין היטב מה קרה שהחלק העבה נמצא בפנים. כי יש שם אוכלים ומשקים, אז זה דוחק אותו בכוח, גם החלק העבה יותר יכול להינעץ כלפי פנים. לכן אני לא אתלה את זה בחלל. האו מחטא דשתקח בסימפון הרבה דכבד, הנמצא בתוך הסימפון הראשי שבכבד. הונה, מר בריידר אבידי, טריף, יטריף את הבהמה. רבד הברמניום היא מכשיר. עטו שאלו על רבין המעדין, אמר לי שיקלו גלימה דטרפוי, מי שיטריף את זה בכבד, ומדובר כפי שרשי אומר, שהוא הכיל אותה בידיים את הבהמה. זאת אומרת, הוא לקח את הטריפה ונתן את זה לפני, הכיל את זה לכלבים ממילא, הוא בידיים מזיק, ומכיוון שזה טועה בדבר משנה, כי ממתי בכבד יש לי בעיה, לכן שישלם את מה שהוא פסל. האי קשיטה דהשתכח במרה, מצאו גרעין של תמרה בתוך המרה. אמר רבשי, כי אבינן בי רב כהנא, כשהיינו בבית המדרש אצל רב כהנא, אמר, הו ודאי סימפון הנקת ואתוי, זה ודאי בא דרך הסימפון, ולא בא לנו כתוצאה מאיזה נקב שיצא החוצה. למה? אף על גב דלא כנפקה. מירבל הוא דרבילי, ואפילו שעכשיו קשה להוציא אותו, לכאורה מה גורם לו לא לצאת? הרי הוא נכנס דרך הקנה, אתה אומר. התשובה היא כי אם הנענועים של הבהמה, וזה מה שרשי מביא למטה, סימפונה דכבד נקת ודרך הקנה נכנסה, די דרך הוושת נכנסה, אינה ראויה לנקב כלום, ולצאת משם ולחזור להיכנס כאן דרך הנקב. היה אני רואה שהיא לא יוצא דרך הסימפון כשרוצים להוציא אותה. התשובה היא כי על ידי נענוע שנענתה בהמה בהליכה ימים רבים, זה נכנס לאט לאט פנימה, ועכשיו זה קשה לו לצאת. אבל והנה מי לדידיקלה, זה דווקא בתנאי שמצאתי גרעין של תמרה. אבל דזיתה, אם מצאתי גרעין של זית, מי בזבזה, זה יכול באמת לעשות נקב, ואני חושש כן שזה בא דרך הוושת. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמריה? מאיפה השם של הריאה? שמאירה את העיניים, כיוון שהיא מאירה את העיניים של האוכלים אותה. היא באה לו לאכילה או על ידי סימנים? מי שאוכל ריאה כמו שהיא, או כשזה מעורב עם סימנים? והתשובה היא, תשמע דאמר רב הונא בר יהודה, אבז בזוזה, קונים אבז בזוז, וריאה דידי בארבע, ועל הריאה שלו משלמים ארבע. לכאורה ויסל כדעתך לאכילה לנקוט בלזוזה ולאכול, תקנה אבב, תאכל את הריאה. למה אני צריך לקנות ריאה בארבע? אלא על ידי סימנים, רק שזה מעורב בסימנים, אז יש לו את הסגילה שמאירה את העיניים. אם כבריאה, איך אתם ממש משיידה דטפחה, הטבח הכניס ליד לבדוק את המצב של הריאה, ורואים שיש שם נקב. תלינן או לא תלינן, האם אני תולה את הנקב במשמוש של הטבח או לא? רב עדה בר נתן אמר תלינן, מרזות רבי דרב מרי אמר לא תלינן, והלכתה תלינן, ולכן הבהמה תהיה כשרה. אמר שמואל ברי דרב אבו, אבא, אבי, שהיה מרשית לי דרף המווה, שהיה מאלה הדרשנים שהיו מדברים לפני רפם, מביאים, מתרגמים את הדברים שלו, ואמר תלינן. אמרו הקמאי להד מרזות רבי דרב מרי את מה שרב שמואל אמר, ולא קיבלה. אמר רב משרשיה, קבתי דאבו הדעה במסתבר, מסתבר כמו סבי, דהיינו רב אחה, שסובר שתולים את הנקב במשמוש הטבח, דעתלינן וזאב, למדנו שאם זאב נטל את הבני מאיים, אני לא אומר שמה במקום נקב נקב, אלא אני תולה את זה בזאב, אז גם פה אני תולה את זה ביד של הטבח. מורנה, ומה קורה אם יוצא מתוך הריאה תולעת? בלי גיבה רב יוסף ברדוסטאי ורבנן, חד אמר זה תולעת קודם שחיטה פריש, וממילא היה פה נקב בריאה טרפה, ואחד אמר לאחר שחיטה פריש, וממילא בזמן השחיטה זה היה ריאה שלמה והיא קשרה, והלכתה לאחר שחיטה פריש, ולכן אנחנו רואים שהיא קשרה, על אף שעכשיו אני רואה תולעת שעשה מתוכה.